טוב.
אני מברר מה היחס בין השיטה הספינוזאית והדטרמיניזם לדטרמיניזם היהודי של רב צדוק.
גם זה לברר, לאט לאט נגיע בהמשך, אבל היום כבר נתחיל שלב ראשון שזה לברר. קודם כל, אנחנו פעם שעבר דיברנו על כל הקשרים שהיו בשיטה, ולפי זכרוני התחלנו גם לדבר, כאילו לקחו קצת בפנים, נכון? לראות איך זה נמצא כאן בתוך המאמר עצמו, נכון? מה שעב דווקא מתחיל מה שהזכרנו את החיסרון השלישי, שבה אתה לדעת לעשות את המבוקש של אוקיל עם אין מקצוע שמכר מיוחד שאדם עוסק במה אתה הולך ומכרי, שזה כל ה... גם ביקורת המקרא וגם ההתייחסות האנליטית שכלית כלפי עצמות האלוקית, כמו שאמרנו, זה אולי במידה מסוימת כאילו שורש הבעיה, אבל יכול להיות שזה גם מבחינתו שורש דרך המפלט שלו אל מול האיום של ההצפה של האמירה שהכל אלוהות, שבלי בשלות וזיכוך של חיים ישראלים האמירה הזאת היא מאיימת מאוד. אז חלק מהסרת האיום זה להתייחס לאלוקים בשכל, כמו שאמרנו, כי כשאתה מתייחס לדבר בשכל אתה לפחות מדמה שאתה מצליח קצת לשלוט עליו, וכשמתייחס לדבר בשכל אז אתה גם בעצם מסיר את הצד האישיותי מהדבר שבו אתה מתבונן בו, אתה הופך אותו להיות במקום מישהו משהו, וזה כאילו קצת מסיר את המבוכה, את הפחד, מה שנגיד קצת בצורה גסה קצת, מלהסתכל אלוקים בעיניים כאילו, אז במקום שאתה מגדיר אותו בהגדרה שכלית, במידה מסוימת הסרת את הצד העצמי, את בעל הרצון מתוך כל הסיפור, מתוך כל היער שלך אליו, ועד בתור משהו קריר הרבה מהאיום כבר לא קיים. אבל זה כמו שאמרנו, כמו כל ניתוח פסיכולוגי אנליטי שבסוף יוצר מוות על כל החיים, אם הכל יותר מדי מוגדר והכל יותר מדי מוסבר, אז חסר את מידת העומק של המציאות. וזה גם בסוף, כל חשיבה שכלית היא בעצם מתיימרת לומר שכל הפין שווין, זה שאני יכול לחקור אותו, זה מה שאני שווה אליו, כן? וזה כל זה בעצם איזה דרכי הגנה שפינוזה בנה אחרי שהוא הציף עוד פעם את הסוגיה הטוטלית של ה... אלוקות. אמרתי, זה גם דרכי הגנה, עוד נראה שזה גם חלק משורש כל הסיבוך של השיטה השפינוזאית. והמשפט הבא, אל היא עובדת ומוכנת לכל שקיעה, שזה קשור, אתם זוכרים, למחלה השנייה שהזכרנו, שהשפיל את הגבוה ואת הגבוה ואת השפל הגביה, כן, שהאמירה שהכל אלוהות היא גם את הצד הנבדל היא מנמיכה, וזה כמו שאמרנו שורש לכל המטריאליזם ולכל הרדידות של החיים שתבוא בעקבות שפינוזה. אבל לכיוון הפוך, כל הכמיהה שיש באדם אל אינסוף לא מסתלקת, אבל הוא מפיל אותה, הוא מכיל אותה על כל תאווה שפלה, וזה מה שיוצר את כל האנרכיזם, את כל העוצמות של התקופה הרומנטית במדע, כן, בפילוסופיה של המדע, או בפילוסופיה בכלל, או אולי יותר נכון בתרבות העולמית שבאה בעקבות שפינוזה, שהשפינוזה בכתבים שלו הם כתבים מאוד משעממים. הוא חוקר את, כמו שאמרתי, במחלה כן, של ה... ביקורת המקרא וחקר אלוקים, אז כל הכתיבה שלו היא כתיבה מאוד שבנויה כמו ספר גיאומטריה, יש לו המון המון שפטים מאוד מאוד קרים, מאוד מאוד משעממים. ובאמת בתקופה הצמודה לשפינוזה רק מעטים קרו והתלהבו מהדברים האלה, היה זה פלא שעשרות שנים אחר כך, כל מיני משוררים גרמנים דווקא, כמו שילר וגיטה, פתאום הבינו איזה עוצמה, איזה חומר נפץ מסתתר כאן, שזה בעצם יצר איזו הפקרה והשלכה של הרסן של כל הצד שכל הצד המוסרי של מציאות, כי פתאום אין מוסר, אבל פתאום מתברר מצד שני שיש הרבה הרבה עוצמות אדירות, כמו שהוא מכלל אותם קנטוסים אלוהים ששורים מתוך המציאות, וזה בעצם יצר מצב של הגביע את השפל, שזה בעצם מה שהרב כאן אומר, אז היא עובדת היא, היא מאבדת את הגובה, ומוכנת לכל שגיאה או שקיעה, כמו שאמרנו שכתוב בכתב יד, וכן אתם זוכרים שזה קראנו את הקוף למתחת, אחד מחסונות, כמו שמשתת שפינוזה, שאדם לא מאבד את הנרדפה על דת את השם, ומעתיק את הצימון הזה בצימון לכל תאווה גסה, כן, זה היה מה שקראנו חלה השנייה, ואחר כך הרב המשיך כאן לאנטישמיות המיוחדת שבאה בעקבות שפינוזה, כן, שסייה שרומל ליט ליהודה, בני הניגוד הגדול של עצמות הציבות שחיים כולם שביניהם, וביותר כשמתעצבת באיזה צורה מדעית, שזה כמו שקראנו בדף הקודם, בכל מהנצרות כבר היה איזושהי אנטישמיות מאוד מאוד חדה בעולם, בגלל שכמו שהרב אומר, ישראל הם אלה שבזווית שלהם עוררו בהם את החובות ואת התביעה להיות אלוהים, ויצרו את המוסר המייסר של אומות העולם, ומלא יש שנאה וטינה על מי שמעורר כל דברים האלה, אבל אצל בעת החדשה השנאת ישראל הפכה להיות הרבה יותר מפלצתית, כמו שהרב כותב במה שראינו בקוף יזיין, שעד ששפינוזה ובירסבק הם דוגמת בלעם ואמן, שכמו שבלעם הוא השורש התיאולוגי לאמן, אז ככה גם שפינוזה הוא השורש לביסמרק, שהוא בעצם הקים את כל הרייך, את כל הגרמניה, וכאילו המדינה הגרמנית עם כל השנאת ישראל העמוקה שקיימת בה, ומדהים לראות איך הרב כבר בתקופתו, 30 שנה לפני השואה, כבר מנבא שמגרמניה הזאת יצא אמן, וכל זה קשור ששנאת ישראל הפכה להיות עכשיו עוד הרבה יותר טוטלית, כי בעצם ישראל הם לא רק אלה שהביאו את המוסר לעולם שמייסר עמים, את העמים שעדיין הבשורה הישראלית לא נוטה להם, אלא שפינוזה כמו בלעם מנסה להפוך את כל העולם להיות עולם דו צדדי, כן, בלי עומק, בלעם סתום העין, מי שיש לו רק עין אחד רואה את הכל בדו ממד, ומלא בעל אתונו מנסה את כל החוויה הרוחנית בעצם להפוך אותה להיות קרירה ועיקר ומקרית וסתמית, אז בהקשר הזה התוכן החיים של עם ישראל הוא זה שמעורר את הכמיהה לדליגה, את הכמיהה של מציאות לעומק, ולכן אלה עכשיו השנאה הופכת להיות הרבה יותר מטלטלת, הרבה יותר חדה, כמו שאמרנו בכלל, ככל שיותר מגלים יותר את אור ישראל כלפי העולם, אז הפער בין ישראל בעולם נהיה יותר כותבי, והמרירות נהיית עוד יותר כזאת שלא יכולה לאחוז את עצמה. בהמשך, אנחנו נוכל לפעם שברה, הרב גם מדבר על המחלה הראשונה של, כן, של תו המוות, כן, המגדלת רק בגיונים יבשים, שתו המוות חקו כאן מצחם, לא המתים ילו לה וכל עוד אדומה, שזה המוות שבשיטה, שהיא רוקנה, כמו שדיברנו, מה שראינו שם גם הרב הנזיר, את הרצון מן האדם, ומאלה אין מוסר, ומאלה אין אופטימיות ואין גאולה, ומאלה גם האלוקים, כן, האלוהים שלו, הוא נעדר רצון, וכל מה שהוא מגדיר מחדש את מושגי החופש, כמושגים שהוא נאמן לטבע העוצמתי שבו, אבל בעצם זה עולם כזה שבסוף הכל מלא מוות. וכאן הרב ממשיך, כן, גם כאן משה ותעיית השמש עלתה על ראשי העדה המסדמית, איך שבצורה גלויה אולי היה להם סיבות לכאורה יותר פשוטות שהם החרימו את שפינוזה, אבל את השיטה העמוקה הם לא בכך הכירו. אבל היה כאן איזשהו סייעתא דשמיא גדולה שעל דבר כזה הם הציעו אותו מהקהל, כי כמו שהרב כותב גם בפנקס י"ג, שבלדד הדברים, הספרים שלנו נחשבים כמו הרמב״ם והמורה נבוכים, כן, ובמיוחד כמו שאומר כאן, אם היה הכתב העברי מצטרף אליהם והם היו חומר נפץ אחר כך לישראל לדורות יותר מאוחרים. אבל כאן עכשיו אני רוצה לעבור ולגעת היום לא בנזקים של השיטה, אלא בקשר היסודי של השיטה. וזה השורות הבאות. על ידי הקריאה המהממת לעצמיות, שאין עימה לא עוז שזה, ולא ענווה, לא קדושה ולא שמחה, לא טהרה ולא חיים של חפץ לפעולת אמת. ואין עימה לא עוז ולא ענווה, זה שהלכה מדברת הרבה הרבה על העצמות, אבל היא בעצם רק הסיר את עצמה מהעצמות. אנחנו יודעים שהעוז אצל הרב תמיד עוז והדר, זה היחס הפנימי לעצמות שמלא ענווה, של תכלית הידיעה שלא נדע. אבל אם, כמו שאמרנו, הוא מאוד מדבר באלוהות עצמה, אבל כמשהו ולא כמישהו, אז בעל הרצון בעצם לא נמצא בתוך המרחב החיים שלו, אז בעצם בסוף זה כאילו הגדיר את אלוהים, אבל בזה הוא בעצם ניתק את העולם מהזיקה שלו אל מקור הכל, וזה צד אחד. וצד שני, לא קדושה ולא שמחה, שבעולם שלנו אין את הגילוי של הקדוש בתוך העולם, שהקדושה זה ידע למקיעים ולא שמחה, אין את המילוי של העולם הסובייקטיבי של האדם, כי בעצם גם האדם עצמו בעולם כזה הוא מת. לא טהרה ולא חיים של חפץ פעולת אמת, כל זה בקציצת הנטיות האידיאליות. שכאן הרב אומר איפה נקודת הקשר נמצאת, כאן הרב מחזיר אותנו לשלבים הקודמים במאמר, שבין העצמות האלוקית לבין הסובב של אדם, את התפחיים באמצע שמצאים בין הקדוש ברוך הוא לבין משה, שזה כל האידיאלים אלוקים, שזה איך השלמות מגלת מה בתנועה של השתלמות, שהוא המבוא, כן, זה השאר להשם, צדיקים יבואו בו, זה איך דבקים הקדוש ברוך הוא, על ידי שדבקים במידותיו, שכל האידיאלים אלוקים הם אלה שמעוררים בנו את המרחב הגדול הזה שדרכו העולם עצמו מלא ברצון, מלא במוסר, מלא בהשתוקקות, וזה מה שמפגיש אותנו גם עם, בקשר עמוק פנימי עדין עם הקדוש בעצמו, שהוא לילה ולילה מכל ברכתה ושירתה. אבל כמו שאנחנו אומרים, זה נעשה דווקא על ידי האידיאלים אלוקים. ומה שהרב כאן בעצם בלשון שלו רומז, קציצת הנטיות, כמו ש לפי זכרוני הרב נריה מזכיר את בספרים שלו, שהרב אמר בתורה שבעל פה שיש את שפינוזה ואת בריקסון. כתבנו זה פעם באורות הקודש על בריקסון, שבריקסון מאוד מאוד דווקא מדבר כן על ההתפתחות של העולם, על התנועה של העולם, אבל אין לו כמיהה למשהו עמוק יותר. אז הוא אומר שבריקסון כפר בעיקר, כי הוא התעסק רק בתנועתיות של העולם ולא בזה שיש איזשהו שורש מוחלט שעומד בסוד הכל. לעומת שפינוזה, שבדיוק הפוך, הוא קיצץ בנטיות, כי הוא דווקא מאוד מאוד רוצה לאחוז בעיקר, לאחוז בעצמות האלוקית, אבל הוא קיצץ את הנטיות, את תנועת ההשפעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, שמשם, מהמקום הפנימי הזה, מהעיוות השורשי הזה, משם הכל השתבש. איך, איך? כנראה כן. מה זה איך? פעם דיברנו על זה בהרחבה כאילו. איך, איך? כן, כי הכל ידירי לרי מצדיק ורע לא רשע וטוב לו, כאילו, כן? איפה שכר מצוות בעי אלמה, כאילו, כן? וזה בעצם הציץ ונפגע, כאילו, הגיע למושגים מאוד מאוד מטאפיזיים, אבל הוא לא רואה איך זה משתלב בתוך העולם. שהיא באמת רק קריאה שהזכרת את אחר, זה כמו שאני אומר בהתחלת המודע, אני רואה שהוא מוציא מהגימון הזה, המובל קליפתו, איזה תוך תמציתי, והרב הזה הולך בדרכו של התנא האלוקי רבי מאיר, של לא להתייאש ממנו, אלא להוציא תוך האחל. שהיא באמת רק קריאה לאל נחר, אל אחר. והחשב גדול לבסוף, להתרוקנות המחשבה, שהוא מתייחס לאלוקים בצורה זרה, בתור אל נחר, ואז הכל מתרוקן. ועכשיו כאן הרב, אנחנו עוד פעם, מה שעשינו פעם הקודמת, הצטרק יותר בנזקים של השיטה, ועכשיו הרב כאן בא לתפוס את השור בקרנו, איפה השיבוש כאן קיים, שהרי אין כלל, אחר ידיעה ברורה מבוקרת, שום ידיעה עצמית לאדם, לא רק בחוק האלוקות, כי אם בכל מושג, בכל אמת תורה תוכל לבסס רק על מושג האידיאלות הטבעית, למטבע אלוקי של דרכי השם, באומות עוזה מאהבתה ויחוסית, שתמצא באומה שלמה, בכל מילה מצחיותה, שרק בשלום אנושיות כולה לשלום. אז כאן הרב בעצם מחזיר אותנו לכל תחילת המאמר, ובעצם עכשיו אנחנו מבינים שכל העמודים ראשונים של המאמר היו בעצם איזשהו מבוא לקראת הסוגיה הזאת כאן. כי בעצם הרב אומר, הנקודה השורשית שחסרה כאן, זה ההבנה של העולם הסובייקטיבי, של היחס בין המרחב הסובייקטיבי לבין העולם האובייקטיבי. שכמו שהרב אומר שזה נכון, כמו שאומר כאן, לא רק בחוק אלוקי, כי בכל מושג ההבנה של אותה ידיעה מבוקרת, שאין שום ידיעה עצמית בחוק אלוקות, כי אם יותר בתוארי הגילוי של הקדוש ברוך הוא איכשהו מתגלה בעולם. וזה קצת קשור, אני דרך אתכם כמה שורות קדימה, שהרב אומר ש... אחרי שהוא מדבר דברים שבאן פעם שעברה, שאם הדברים שלו אילולה מחיקים, סוף שלו מתקבלים, היו נאמנים ואורים לבוא בקהל, ואיזה כוח נפץ היה ספון בהם, וכמה היו כוחות עובדים, ואם בעלה הונראו מחלה משחת, שהיה בהכשר גמור של תולות הרוח, עד כדי להכיר את האפיסה שבהם, כאילו כשהרב כאן מדבר על הסכנה, אז הוא קצת מרגיע אותנו. שנכון שאם לא היו מחכים את אותה סכנה נוראית, אבל אומר, אבל בסוף היה איזשהו תהליך בעולם שהיה מצליח לפלוט מעליו את הרשעה הזאת של שפינוזה. והרב אומר, הוא אומר איך היא נפלטת. נראה כמה קורות עובדים, עובדים גם כן בעלה נורא מחשבה זו, עד שהיה בהכשר גמור עד שהיה, בהכשר גמור של התעלות הרוח, עד כדי להכיר את האפיסה שבהם, שהיה שלם מיוחד, עתידי יותר בהיסטוריה, שכבר היה נוצר כוח מתנגד אליו. בייחוד, וכאן הרב אומר, איך שפינוזה יכל לעצור את הנזקים ודיון שלו בימים, שלא התקלטה עדיין תורת המוסר, והאידיאליות למטה פולרת ומדרגה חוכמה מסודרת, מיישר לקייס בכל שדותה של החברה האנושית, שנוכל להיות בסיס נאמן לשערי צדק שקלטת ישראל שיבטחו בעולם. למעלה מעל מכל שיטה אריסטוקרטית, נוגעת רק בלבנות ובשים. הרב כאן רומז, ששפינוזה יכל להופיע בעולם, כי עדיין בתקופתו לא נפתחו שערי צדק, ולא התפתחה תורת המוסר האידיאלית למטה הפופולרית, מדרגה חוכמה מסודרת, ואותם שערי צדק הם היו אמורים להיות בסיס נאמן שהצליח שכנת את ישראל שהתפתחו בעולם. אז רב כאן רומז לאיזושהי תקופה היסטורית מאוחרת יותר, שנראה מנה שעדיין לא ישראלית, אבל לפתיחת פתח לשערי צדק הישראלים, פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים ישראלים, שאם בתקופה המאוחרת יותר שפינו הזה היה מנסה להכיל את דבריו, אז העולם לא היה מוכן לקבל אותם. הוא קיבל אותם רק בתקופה הגומה החשוכה הזאת, שעדיין לא התעורר בעולם, בתהליכי ביסום העולם, איזושהי התעוררות מוסרית פופולרית, שהיא זאת שבעצם מעוררת את הכוח המנגד אל שפינוזה. לא, אז אני קצת דייקתי כאן, שהרב כאן מדבר בחשב כאלה בכל שודו של החברה האנושית, שהיא נכונה להיות בסיס נאמן של יוצאי שכנת את ישראל. הרב כאן מדבר על איזשהו תהליך היסטורי עתידי, עולמי, שהוא זה שייצור מגננה, ובמהירות הוא יתגלה דרך שערי צדק הישראלים. הדברים האלה הם בעצם, אני רק לאט לאט מסמן כאן כמה דברים. זאת אומרת, הרב כאן אומר בהתחלה, שהקשר ליסוד של שפינוזה קשור לזה שהוא לא זיהה והבחן כפי המחשבה המבוקרת את ההבחנה בין האובייקט לבין סובייקט, שכמה שעות אחר כך הוא אומר שלא יכלה שיטה נוריזותי להיות מופיעה בעולם, אלא בתקופה כזאת שעוד לא התחיל העולם בביסום שלו לעורר איזשהו תביעה למוסר שזועק מתוך העולם, שהוא בסיס לשרי צדק שהתפתחו בישראל. ואני עכשיו עובר לסוף הדברים, שבשורה האחרונה הרב אומר שהתהליך הזה של שפינוזה עוד עתיד לקבל תיקון אחרי שיתקיים, אחרי מירוקו, ליבונו וצירופו. הרב כאן אומר ששפינוזה צריך לעבור שלושה שלבים היסטוריים כדי שיהיה אפשר לזכך את השיטה שלו, שזה מירוק, ליבון וצירוף. את שלושת הדברים האלה הרב קצת יותר מפרט, ואני חוזר לקובץ י"ג, לפנקס י"ג, פסקה קי"ז, שהתחלנו לראות אותה בפעם הקודם מכל מיני סיבות, אני עכשיו מדלג לסופה. אמנם, מתוך שהיה עם כל זה מזרע ישראל, על כן, כאילו אחרי ששפינוזה, עם כל מה שאנחנו מדברים על שפינוזה, שהוא הזיק והרס את כל העולם, והוא שורש השורשים של כל החלאות של העת החדשה, אבל סוף סוף הוא מזרע ישראל, כן יש בפנימיות שלו עיקר יסודי, שאכל צירוף מרובה, הוא נכנס אל תוך המחנה. והרב אומר, המתחיל לצרפו, כן, כי אצלנו כתוב נכון, מירוק, ליבון וצירוף. אז המריק, המתחיל לצרפו, היה רמב"מן, שהכוונה היא למשה מנדלסון, ולא גמר את תיקונו, אבל הבעל שם טוב צירפו, ולא ידיע את מי הוא צרף, ולא שאל לצורך למקורו, קושב את הידיעה מקורה הפנימי וצירפה, ועדיין לא נגמר העיבוד, שזה עוד שלם נוסף, והולכו ונגמר, כשאומר העניין לגמרי, יהיה אצל בכלל ארוך ויבוא לכלל ברוך. אז הרב כאן כבר טיפה יותר מפרט את התהליכים שהעולם צריך לעבור. והוא מדבר על תהליכים ישראלים, שהוא מתחיל מדמות קצת מפתיעה, קצת מפוקפקת, משה מנדלסון, עובר לבעל שם טוב, אומר, יש את תהליך של עיבוד שבא אחר כך, ועדיין לא נגמר העיבוד, ורק בהשלמתו, רק אז הוא יצא מכלל ארור לכלל ברוך. אני בכוונה הבאתי את הדבר הזה, כי הרב כאן מדבר שתחילת התהליך מתחילה ממנדלסון, שהוא היה יהודי, שכן צריך לדבר בשבחו, שהרבה ניסתה הכנסייה שמאוד מאוד הריצה אותו ואת חוכמתו, ניסתה לפתות אותו להמיר את דתו, הוא ממש נלחם על עודו ושמר על יהדותו, והוא גם שמר תורה ומצוות גם, כן, למרות שהיה איש העולם הרחב והגדול, אבל הוא שמר על תורה ומצוות, אלא שבכאב צריך לומר שאולי כוונתו הייתה לטובה, אך הוא הכניס שינויים שחייבים להדגיש בתקופתו, לא שינויים הלכתיים, אבל שינויים קצת שבאים מרוח, קצת בהכנסת רוחות זרות לעם ישראל, שקצת לא על פי רוח ההלכה, כמו הכנסת העוגב לבית הכנסת עם תשובה ארוכה שהוא מסביר למה זה שבות, זה שבות על ידי גוי ניגן שמה לצורך מצווה, כאילו הכל עדיין היה כאילו, כאילו בשפה הלכתית, אבל אנחנו יודעים שממנו אחר כך, דורות אחר כך, צמחה התנועה הרפורמית, והנכד שלו כבר השתמד כבר ונותק מבית ישראל, קצת מזכיר את הדברים של הרב בן היה על אותו מת שמת בחצי ימיו, שהוא אמנם יכול להיות היה ירא שמיים, אבל הניגון שהוא מעביר לדורות אחרים כבר היה מסובך מאוד. הרב כן גם במאמרי הראייה קורא לו כמו כאן רב, כן, ובעצם כן מכבד אותו מצד עצמו, אז יש בו איזה משהו, דמות קצת כמו שמעתי מורכבת, אבל יש משהו שחשוב לציין כאן שקשור לכללות המאמר, שמנדלסון היה ידיד קרוב של קאנט, ואני אגיד משהו קצת יותר מיוחד, קאנט לפני שהוציא ספרו ביקורת התבונה טהורה שיתף שלושה חברים ידידים שלו בספר שהעירו לו הערות, והם הרופא האישי שלו שהיה גם הוא יהודי, זוכר את השם שלו, מנדלסון שהיה חברה טוב, ושלמה מימון כותב הספר גבעת המורה בפרשן על הרמב״ם, שגם הוא היה בקשר איתו. יש הרבה חוקרים שאומרים בוודאות שלא כאן בכלל המציא את השיטה, אלא זה היה שלמה מימון, אני מכיר שהוא היה, זה עוד סיפור שלם, יהודי מאוד עני מרוד, עם הרבה הרבה אהבת האמת, אבל ככה שלא הלך לו בחיים, אז הוא כאילו גנול את השיטה, אבל יש מחקרים שרואים כתבי יד שלו יותר קדומים, שם הוא מדבר על כל השיטה הסובייקטיבית הזאת. אני אולי כיהודי קנאי חשוב להגיד שהכל התחיל מישראל, אבל באתי לומר, לחבר את הכל לתקופה הזאת, שתחילת הצירוף קשורה לסוגיה של קאנט. וזה כבר שמקודם קצת פיזרתי רמזים, הרב אומר, מה שהיה חסר לו, זה קודם כל את ההבחנה המבוקרת בין אובייקט לסובייקט, שכל זה מה שקאנט מאוד מאוד דיבר עליו. ומה שהיה חסר לו עוד, זה את כל התנועה, התעוררות של האומניות, של המוסר, שגם זה בעצם מי שעורר את כל התנועה האומניסטית אצל בקורות הימים אצל אומות העולם, זה היה קאנט, שהוא מאוד מאוד דיבר על זה שהמוסר הוא לא מוסר תועלתני, אלא המוסר הוא מוסר עצמי, והוא בעצם שבכלל פיתח את כל האומניזם. וכביכול הרב כאן לוקח שתי דברים שהיו אצל קאנט, שבעצם בצורה סמויה קשורים אחד לשני, שבעצם האדמיות, מרכז האדמיות, איך באדם עצמו יש מוסר, איך באדם עצמו זה ממלכת האדם שהיא בוחנת את כל המציאות כולה, שאומר שהנקודה הזאת הייתה נעלמה ממרחב החיים של שפינוזה, שבגלל זה הוא לקח את זה לנקודות מעוותים, שכמובן, כמו שזוכרים מאיגרת ממדלת, לא שעם ישראל צריך את התיקון הזה, לא לקאנט נשוב, כי אם לרבי עקיבא ולרבי שמעון בן יוחאי, ולא הצלחנו להם שיחדשו לנו את סודה של מידת המלכות, ולכן אצל עם ישראל תמיד תמיד הכל הופיע בצורה זכה וטהורה, אבל הכשל של אחים ישראלים שהתגלה אצל שפינוזה שהתנקר ליהדותו, היא זאת שסיפחה אותו בתוך התהליכים האלה. אז כמו שהוא אומר, במהלך ההיסטורי הרחב, אז כבר הקדוש ברוך הוא הכין רפואה למכה הזאת על ידי תנועה שעוד מעט נבין שהיא תנועה מחלתית גם, אבל היא מחלה הפוכה למחלה של שפינוזה, שהיא זאת שבסופו של דבר תאפשר במתח בין שתי המחלות האלה אחר כך להתחיל להצמיח את שערי צדק ולהצמיח את תורם של ישראל. שבקשר המסוים הזה הרמב"מן היה רק ראשית לצרפו, ואחר כך היה את תנועת החסידות, ואחר כך אנחנו נבין שהרב אומר אחר כך לגרה ולתהליכים יותר עתידיים שהם יצטרכו להשלים את התהליך הזה. כן, אני קצת דיברת על דברים יותר מלמעלה, רק להבין את ההקשר של הדברים. עכשיו אנחנו רוצים לרגע למקד את הקשל באמירה, כן, אתה כבר רצת לסוגיות הדטרמיניסטיות של איך זה לעומת החסידות, אבל צריכים לדבר בכלל על כל השיטה, איך היא לעומת החסידות, כן? כי לכאורה האמירה שלו שהכל אלוהות, זה אמירה שהחסידות הרבה דיברה עליה והרבה עוררה אותה, שכמו שמעתי שהיא גנוזה במסתרים כבר בכל תורת הסוד הישראלית, וודאי בתורת אריזל, אלא היא לא נאמרה בצורה ממוקדת וחדה כמו שנאמרה בתורת החסידות. אז איפה באמת לכאורה הקשל בשיטה של שפינוזה? לכאורה אומר אמירה מאוד מאוד מחויבת המציאות, שאיך אפשר לומר שיש משהו שהוא זולת אלוהים, ולומר שיש אלוהים אחד כמו שכל הדתות המייחדות אמרו, אבל סוף סוף הנברא הוא לא אלוהי, זה בעצם לכאורה ליצור שתי רשויות, לומר שחוץ מאלוהים יש עוד אליל מוחלט נוסף שנקרא החומר, שנקרא הבריאה, שנקרא משהו כזה שהוא זולת אלוהות. אז יש בעצם עוד כוח נוסף, כמו שהרב שמונה קבצים כמה פעמים אומר, שזה עומק הקשר של הנצרות, שהיא בעצם מצורה סמויה מאמינה בחומר יולי קדום כמו אפלטון, כי היא מאמינה שיש עוד משהו שהוא זולת אלוהות, שאלוהות הרבה יותר גוברת עליה, חזקה ממנה, אבל יש כאן איזושהי שניות, ולכאורה יש כאן אמירה, כמו שהרב כאן כותב אצלנו כאן, שהמחשבה של אחדות אלוקית, הקדש שול כל כך חלק בנפשו, שהוא לכאורה זועק אחדות גדולה, ומנה הוא לכאורה מגיע למסקנה הזאת. אז איפה אם כן הקשל שבשיטה? וכמו שהרב אומר, הקשל היסודי הוא, אני אגיד את זה קצת בהתחלה בשפה גבוהה, אולי נתחיל הפוך, נתחיל מהבעות היותר פשוטות של הדברים, אחר קצת נעלה פשוט כאן לשפה קצת יותר גבוהה. אבל נגיד זה קודם כל בצורה פשוטה, שבעצם זה נכון, הכל אלוהות, אבל הכל אלוהות זה לא כפי איך שה הדמיון שלך סופק את המילה שנקראת הכל. יש בעולם הסובייקטיבי שבך, יש פער בינו לבין העולם האובייקטיבי. כי כל האדם סופק את המציאות כולה לפי הזווית הצרה המסוימת שבו הוא נמצא. ולכן אם אדם חי באשליה שמשהו הוא רואה במציאות, והמציאות עצמה הם היינו אך באותו דבר, זה עצמו יוצר לו אשליה לומר שכל מה שהוא רואה עם כל הכוחות הרעים שקיים בעולם, זה חלק מהדבר הזה שנקרא אלוקות. אבל אם אדם היה עם שפינוזה, אם אדם הבוגר, עם השאלה המבוקרת, היה מאבחן בין הסובייקט לבין האובייקט, היה אומר, נכון שמבחינת המוחלט, אין עוד מלבדו, הכל אלוהות, אבל יש את התפיסה החלקית, הצעה שלי, שעומדת על כל מול המציאות, והיא קצת מתעתת, קצת משלה, כמו שבהרבה בחסידות מדברים על זה שיש איזושהי אחיזת עיניים, כן, למשל המפורסם של הבעל שם טוב, על בן המלך שרצה להגיע לארמון, ועבר הרבה צרות וקרבות בדרך עם כל מיני חיות רעות, ואז שהוא מגיע למלך, אז הוא מחבק אותו, ואז הוא דומע ואומר לו תבכה, כי הדמעות מנקות את העיניים, ואז הוא רואה שהכל היה רק אחיזת עיניים של הסית רעך, כן, בעצם זה אומר, הכל אלוהות, אבל לא כפי שאתה רואה, ומלא, בהקשר אם שם את זה כאן, מבחינה אובייקטיבית, ודאי שאין אף תופעה בעולם, ואין אף גילוי בעולם, שהוא לא בעצם חלק מהדבר הזה שנקרא הממלכה של שם השם בעולם. אבל איך שאדם מייצר את זה בתפיסות החלקיות שלו, שם יש איזה שיבוש גדול. כן, אני עכשיו, אני מתחיל מזה למרות שאני לא הסברתי לגמרי את הכל, אבל בזה אני רק רוצה ברשותכם המקור בדף החדש, ככה הרב מסביר את זה בצורה מאוד בהירה, בקובץ א' 38. חיסרון נמרץ, יש בפנתאימוס השפינוזי, והחיסרון איננו בתוך עצמותו של המאמר. זאת אומרת, המאמר מבחינה התוכן העצמי שלו הוא צודק מאוד, שבאמת מלוא כל התפודו. כי אם בתוך האומר, עכשיו זה מאוד מזכיר, אתם זוכרים את מה שהרב אמר בתחילת הדיבור של השפינוזה, שהרבה הרבה קשור לסגנון שלו, נכון? שהקשל שלו הוא הרבה הרבה נובע מהסגנון שלו. אבל עוד מעט נראה שיש כאן משהו קצת יותר עמוק. שאומר הכוונה שאיך מבחינה סובייקטיבית אתה מצייר את הדבר. הכיצד? באמת כך נהיה לומר, הוא חובר לומר, שם שהוא דבר חוץ לאלוקות, כי אם הכל הוא אינסוף, בכל הפרטים אינם נראים פרטים, אינם נראים פרטים, מוגבלים, מפרדים, כי אם לפי השגתנו, שאני תהיה תאמל וכיוון פנימה, הוא כבר אמר גם הרמב״ם, שאין מצוי ימת מבלדיו, הוא ידע את עצמו, ידע את הכל, ובעצם הרב כאן אומר ששורש של דבריו של שפינוזה בקדושה נמצא ברמב״ם, שהרמב״ם אומר שהוא היודע והוא המדע והוא הידוע, וממשיך בעצם מה הרמב״ם אומר, שהאלוקות ואת מה שהוא יודע, הכל זה דבר אחד, כן, והרמב"ם אומר שידיעת עצמו, הוא יודע את כל המציאות כולה, אז בעצם הרמב"ם אומר שכל המציאות כולה אלוקית, זה מה שמבעיל, ואתם יודעים שלכן חב"ד מאוד מאוד הריצו את הרמב"ם, כי שהיה בדברי הרמב״ם הרבה מהאמירה של החסידות, מי שמעמיק טוב בדברי הרמב״ם, במיוחד גם במורה נבוכים, רואה שהרמב״ם ממש כאילו שכן, עוד בתקופת ימי הביניים, דיבר על האמירה הפנימית הזאת, שבצורה אמיתית אין משהו שהוא זולת אלוקות, ולכן הקדוש הוא לא יודע את העולם בתור דבר שהוא זולתו, אלא בדעת עצמו הוא יודע את כל נבריו, שזה בעצם מראה איך כל המציאות כולה היא בעצם כלולה בבוידבך. אבל מה הבעיה? ההשכלה האחורה של האדם, ויותר הרצון האחור, שזה גם צורת התפיסה הסובייקטיבית של האדם, שהיא קשורה גם לרצון אחור, הכוונה למקום נמוך שבו האדם נמצא, שהכוונה שהוא מתעקש את התפיסה הזאת שלו, לראות אותה במקום הנמוך שלה, במקום שקרוב אליו, שזה בעצם מה שמרדיד את התפיסה שלו למקום מזויף, כן? הרוצה בדברים של טוב שחיסון, זו בעצם חיסון והיעדר, שאין חיסון שלילה שום דבר מצוי, כי אם חוסר הוויה. והרב כאן מדגיש, אז זה לא אומר שיש משהו זולתו, וזה התפיסה הצרה של אדם. כי התפיסה הצרה של אדם היא כולה אשליה, היא כולה דמיון. אז זה באמת נכון שכל מה שבשם מציאות יכונה הוא אלוקות. אבל יש בתוך המציאות גם גורמים שהם אשלייתיים, שהם בעצם עוונותיכם מתו, עוונותיכם, איך זה הרב מזכיר באותו... מבדילים, כן, לק אבונות, לק הבדלה, שיש לזה משהו מסוים שהוא פרי אשליה שלנו, שהוא זה שיוצר את התיאטור המסוים הזה. עכשיו ממשיך אבו אומר, והכל שאדם מורה עליו באצבעו, הוא תמיד אותו הכל שהוא משיג לפי ערכו, ואם כן הכל שלו הוא גם כן חיסרון והיעדר, וחיסרון והיעדר ודאי אינו כלום, ואם כן הוא גם כן אינו אינסוף ואינו אלוקות. איך שאדם מצביע על הכל ואומר זה אלוקים, הוא תמיד אומר זה בתוך השפה שלו. אז בתוך השפה שלו לומר הכל אלוקות, זה ודאי הוא מייחס את ההדר אל אלוקות עצמה. ולכן מלא, אם אנחנו, כמובן שיש כאן אמירה סמויה, שמאחורי כל דבר רע גנוז ייצוץ טוב. אז נגיד, כמו שבצדק הזדעזון שבוע שעבר, ששפינוזה אומר שיצר הרעיות ויצר האכזריות, כולם הם אלוקות. זה ודאי שקר נתעב מאוד, אבל זה ודאי אומר שיש איזשהו ניצוץ האמת שקיים שם, שאחרי שנבטש ונסיר את כל האשליות, נמצא את ניצוץ האמת שגנוז בכל דבר, ואז באמת יתברר איך הכל בנבדלות שלו, מהמקום הרדות שלנו, הכל אלוקות. אבל לזהות את האלוקות עם המקום שמצא אצלנו, זה כל השקר הגדול. כן, הפנטימות צודקת היא רק על פי אותה מידה שיש למות באדם, בקרתו ורצונו. אם אדם היה זוכה להיות במדרגה אצילית מאוד, מדרגת משה רבנו, תמונת השם יביט, אם היה זוכה אדם שלא יהיה בו אף אבונות, אז שמה כבר כל הכר שובקטיב שלו הייתה נכללת באור אלוקי, ואז שמה באמת הכל היה אלוקות. מתוך אותה עמידה הוא משקיף על שלמות ומציאות, וכל שלמות ומציאות, עדיין עוד דבר אחר חוד מהלוקות. זה עמדה שיש באדם חיסרון, ולכוי מסיכלו מצלנו ברשוב וכל מה שגורם פעולה על קראתו. באותה עמידה, הפנתאיזם הוא שקר. והעולם המוגבל הוא רק מצד הידר שבתוכו מסובב מלוקות, כמובן מתוך הצמצום. אתם יודעים שהאדם האמיתית המנחת האדם בדרך ישר מקראתו לאמת ולצדק, היא הדעה המונותאיסטית המובנת. לעומת של הפילוסופיה עושה את המחקר ותנקה לטפל לשורת המדעים שלהם, כי לפי הנרגש בעומק האמונה וקראת עור חודשיים תוך הקרב בידיעה שלמה, שלכן צריכים הרבה הרבה יראת שמיים והרבה הרבה זכות כדי להתרומם ולהבין והרבה הרבה ענווה להבין שהכל אלוקות, אבל בצורה שהרבה יותר גבוהה מאיתנו. ובעצם הרב קצת מכוון למה שהחסידות אומר, שהכל אלוקות, אבל בגלל זה אפס זולתו, כל דבר שהוא זולת הדבר הזה הוא אפס. ויש כאן איזו אמירה בחסידות שאומרת את שתי אמירות ביתר ובעונה אחת, הכל אלוקות, אבל כל תפקיד האדם הוא לבטל את העניים לו, וכל התפקיד שלנו הוא בעצם לנפץ את האשליה, את האחיזת עיניים של העולם הסובייקטיבי שבו אנחנו שרויים. רק על ידי השתחררות במקום הזה, רק אז המשפט הזה מקבל את נקודת האמת שלו. בהקשר הזה בעצם הרב אומר, אני חוזר להתחלה, שהשקר שלו הרבה נובע מתוך סגנונו, מה שאצלנו הכוונה, כי אם סגנונו זה הכוונה המקום שבו הוא נמצא, במקום שבו הוא נמצא לומר הכל אלוהות, שלצערנו כולנו ברמות אלו אחרות רחוקים מהאמת הזאת, זה שקר הכי נורי שיכול להיות. אבל יש כאן איזשהו תוך פנימי שמסותם אחרי הדברים. כן, זה רק קודם כל איזשהו תבנית יסודית, הסברה יסודית, כאילו שכאן בא להסביר את הקשר הזה באבחון בין הסובייקט לבין האובייקט, ששיבש את כל האמירה שלו. אבל ברשותכם, אני רוצה קצת יותר להעמיק את מה שאמרנו עד עכשיו. כן, בסדר?
בסוף זה גם לא, זה לא לגמרי כאילו מבטל את השיטה, זה רק מסביר שכאילו, אוקיי, אז הוא במקום לא טוב.
כמעט,
זה מגיע...
כן, אבל כולנו כאילו, כי כולנו עדיין...
רק שלעצמה, עדיין היא זוגקת, כאילו, עדיין הכל אלוקות, גם כשהוא עושה עבירות, נגיד, לא יודע מה.
לא, אני אומר, כל העבירות, כמו שאומר כאן, זה חלק מה, כבר מבט הסובייקטיבי על המציאות. בצורה אמיתית, אנחנו לעתיד לבוא, ברור כל בשר תו כפי השם דיבר, כי אז נעלה נצוצות מן הכל, ואז הכל יעלה למקום מזח שלו, ואז הכל יהיה טוב. כאילו, אנחנו צריכים להחיב את המושג הזה, סובייקטיביות זה לא רק פרשון שנותן למציאות. סובייקטיביות היא גם סוף סוף יותר תנועות חיים כאלה, שהם עצמם, כולם קשורים אל הקלה, אל האשלייתי. אז גם הדברים האלה הם לא נכון, וזה מלכן רמסי, אבל שוודאי זה כן מסכים, כלומר, מה שהחזות הרבה מדברת, עלת נצוצות, שסוף סוף איזשהו בתוך כל ה... 99.9% קליפתיות, יש איזשהו ניצוץ אמת סמוש שגלות בתוך הדברים האלה. אבל אתה צודק, אני רוצה כאן, כאילו תיארתי את הדברים בינתיים רק בתור שגיאה הכרתית, כן, שהיא קשורה לאיזשהו קצת ענבה, לדעת להבחל מן הסובייקט לבין האובייקט. ונראה קצת שהרב כאן אצלנו מדבר כאן על משהו קצת יותר עמוק, שנוגע בעומק השיטה עצמה. כביכול, אתה קצת רומד את זה, שיכול להיות שבחסידות, הרב אומר, יש הרבה שניקו את השיטה השפינוזית מסיגיה, והציגו אותה כאילו בצורה, הזקה התורה שלה, שהכל אלוקות. אבל יש כאן משהו קצת יותר עמוק, שזה כבר מקרב אותי לדברים שאני מדבר עליהם הרבה בהרחבה בהמשך, קצת על ההבדל בין החסידות לבין הגר"א. אני אומר את זה קצת בזהירות. וכאן אני רק רוצה קודם כל להסביר כבר בתוך הדבר הזה עצמו. עצם העובדה הזאת ש... הוא לא מאבחן בין הסובייקט לבין אובייקט, מעבר לאשלייתיות, שהוא מורה באצבע על דבר שהוא בעצם כולה אשליה, יש כאן במכוון את הקשר היסודי שקצת עבדנו עליו בכל ההסברים הקודמים, של מה שגם היום רמסי בבילם, של ראיית עולם דו-ממדי ולא תלת-ממדי. עולם בלי עומק, עולם בלי פער. כי אם אתה לא מאבחן בין האובייקט לבין הסובייקט, אז לא רק... גם הסובייקט, אני אקרא לזה עכשיו, כמו שאתה אומר, הכי זך והכי טהור, אבל סוף סוף זה צורת התקבלות של שם השם בעולם. וזה מה שיוצר משהו מבונה וגדול של פער, של מרחב, שבו שם השם יכול להיות מופיע בעולם. ולכן אלה, הקשר היסודי שמטשטש את ההבדל בין אובייקט לבין סובייקט, הוא עצמו בעצם אותם את האלוקי למציאות סטטית, מטה מלא, עם כל הבלבול בין אגבי את השפל ושפיל את הגבוה, וכל המצב המבולבל הזה שאת הבלתי מוגדר מנסים להגדיר, כל זה חלק מהקשר היסודי שלא יודע להבחן בין סובייקט לבין אובייקט. אבל קצת יותר, עכשיו קצת אני רוצה טיפה יותר להרחיב את הדברים. ולומר, שאומרים את הדברים ככה, אז מתברר עכשיו שלא רק בתפיסה הצרה של האדם, הוא צריך לדעת שהסובייקט שלו לא תופס המציאות בצורה נכונה. אלא ככה, נסלח את זה קצת בזהירות, המציאות עצמה בנויה במרחב כזה, כאילו גם בעולם האצילות יש את מידת המלכות אל כל הגילויים שיוצאים מעליה. ואני אסביר למה אני מתכוון. האמירה שהכל אלוהות היא אמירה שמצד אחד ודאי נכונה. לתתר דפנומיני. איך יש לכל משהו זולת אלוקות. אבל יש כאן משהו עדין ויסודי שצריך להבין שעומד בשורשי הדברים. וזה שהקדוש ברוך הוא, כמו שהראשונים תמיד כינו אותו, הוא מחויב המציאות. זה המציאות בצורה האבסולוטית, המוחלטת שלה, כמו שהרמב״ם הרבה מדבר עליה. שהקדוש ברוך הוא חפץ לגלות את עצמו בעולם, להימלך, זה מידת המלכות, להימלך כמו בלכות ברכות, זה בעצם להעתיק את עצמו ממצב אחד למצב אחר, אז הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בשפה הפנימית, צמצם את עצמו. צמצם את עצמו, כמו שנפש החיים אומר, לא מלשון חלילה התרוקנות ממקום, אלא כמו אתה מצמצם המלכה פניה, הוא כיוונם את עצמו למשהו מסוים. כמו שהרב לצל באורות הקודש ב' מסביר שהמילה צמצום היא כמו צמצם של מצלמה, כן? של ריכז את עצמו בגילוי מיוחד. שהקדוש חושב שהופיע את העולם שלנו, הוא בעצם גילה את עצמו בסדר מיוחד, בגילוי מיוחד, מה שהרבה בעבר דיברנו על הנקודה, איזו שיטה מיוחדת, גילוי מיוחד שהקדוש חושב ששמו דרכו מופיע את עצמו. אפשר לקרוא לנקודה הזאת תכלית הטוב להטיב, אפשר לקרוא לה הנהגת האיחוד, אפשר לקרוא לה גילוי ההשתלמות האלוקית, בשמות משמות שונים נקרא לה, אבל היא דרך מיוחד שדרכו מופיע את עצמו בעולם. בהקשר המיוחד הזה, יש כאן עכשיו משהו הרבה יותר מפותח, כי אנחנו בעצם מדברים על עולם שאין בו אף דבר שהוא לא אלוקות. אבל בסופו של דבר, כל העולם שלנו הוא אפשרי המציאות, ולא מחויב המציאות. כי הקדוש ברוך הוא יכל שלא לצמצם את עצמו, ויכל לגלות את עצמו גם באין סוף גילויים אחרים, מעבר לגילוי המיוחד שהוא גילה את עצמו. הוא מקומו של עולם, חז"ל אומרים, ואין עולם מקומו. זה אומר, כל העולם שלנו הוא אלוקי, אבל לא אומר שאלוקי הוא העולם שלנו. עכשיו זה כאילו תרתי דסתרי, אבל זה לא, כי הכוונה, וכאן זה בעצם הכל קשור לסוגיית הרצון האלוקי, שהייתה חסרה לשפינוזה. שיש רצון אלוקי, שיש בעל הרצון, אז יש, כל הבריאה כולה היא מתוך שעלה רצון לפניו התברך, אז הוא צמצם את עצמו, גילה את עצמו בדרך מיוחדת. אז כמו על דרך המשל, אנחנו הזכרנו לכמה פעמים, כמו אומן שיכול לצייר המון המון ציורים, הרבה הרבה ציורים יכול לצייר, אבל כל ציור שלא יצייר, תמיד טביעת האצבע שלא תהיה מוצאה בהם, כן, נכון, בזמנו זה היה אברכל ככה, פעם דימת איזה לציירים גוי, וככה אנשים לא הבינו, אז ככה נצייר איזה דרך אברכל, שהוא יכול לצייר המון המון ציורים, אבל בכל ציור שלא יהיה, כל הציור זה אברכל, אבל אפשר לומר שהאברכל הוא כל הציור, הוא... הצעה שאני מביא משל כזה מגושם, הוא ודאי לא יכול לצייר את הציור הזה, לא יכול לצייר ציורי נוף וציורי דמות אדם וציורי בית המקדש והרבה הרבה ציורים אחרים. אז עכשיו נסיים את זה כאן, יש את האמירה שחזל אומרים שבעצם היא אמירה לא סימטית, הוא מקומה של עולם אבל אין עולם מקומו, כל מה שיש בעולם זה הוא, אבל כל מה שיש בעולם זה גילו של אפשרי המציאות, לא של מוכן המציאות. בהקשר המיוחד הזה כאן, לכן יכול לומר התוך הפנימי של העולם זה הקדוש בעצמו, אבל זה שיש את מידת המלכות שהוא בעצם גיוון את עצמו לקבל גילוי מיוחד, אז בהקשר המסל דקן זה כבר בהקשר המסל דקן נכון לדבר על איזה כביכול פער או מרחב שקם בין הצד המוחלט של, של הקדוש ברוך הוא לבין המציאות עצמה. מה שבעצם אומר שבתוך העולם הזה עצמו ככל שיותר יעשמו בו שדה המחויב המציאות, הפני אפשרי המציאות, אז יותר נגלה את אמיתת המציאות. וככל שיותר נכנה לצדים השוליים, לצדים של אפשרי המציאות, לעומת מחויב המציאות, אז אנחנו יכולים גם יותר להתבלבל.
של... אפשר לפגוש את הצד של
מחויב המציאות,
כאילו כל מה שבסוף אנחנו נפגוש אותו הוא יהיה תמיד...
כן, אבל נגיד ככה, אם אתה רואה את הציור ואתה מנסה בצורה עמוקה פנימית לחדור לא רק לאיך הציור עכשיו במקרה הזה נמצא כאן, אלא למה התכוון המשורר, זה כל סוגיית ההשערות, מה הוא ניסה לרמוז לי, ואתה מנסה לאט לאט עוד יותר לדקך ולהפשיט ולראות את הדברים יותר עליונים, ואולי לפעמים צריכים כמה גילויים שונים שלאט לאט ירמזו לתוך הדבר, בסדר, זה, אתה צודק, זה עבודה אינסופית, אף פעם לא נגיע אלא אין צור כאלוקנו, אין צייר כאלוקנו, אף פעם לא נגיע אל עומק הצייר, ואנחנו נמצא תמיד בציר של תנועה כלפיו, אבל אם אנחנו נאחז בכל הצדדים השוליים של הדבר המסוים הזה, רק בכמה אחוזי אדום, כחול, סגול, יש בתוך הדבר המסוים הזה, ונתייחס על כל קו וקו בפני עצמו, אז לזה אנחנו יכולים, בדיוק, אני קצת בא לומר, מאיפה באה האשליה שדיברנו קודם, ההטעיה של הסובייט, כי זה בעצם כבר הקדוש בעצמו בגלל עצמו את העולם, בצורה כזאת שבאמת כל מה שיש כאן זה אלוקות, אבל זה אלוקות שכיוונה את עצמה לאפשרי המציאות, והצביעה שבאנו, זה שזה תורה נפלאה של רב נחמן כן, בנון ב', שזה בעצם כל סוגיית ההתבודדות, שאדם בעצם בביטושים מסיר מעליו את כל הצדים האישיים שלו, שמפנה עצמו לבטלה, לביטול לכל המחויבות, אז הרי זה מתחייב בנפשו, מעורר את מחויב המציאות, הוא זוכה להיות קשור אל המחויב המציאות, ולא להתבלבל בתוך אפשרי המציאות, וזה בדיוק עכשיו מה שיוצר את מה שאמר קודם, את ההטעיה של הסובייקטיביות. אני דיברתי עכשיו בעצם, יש סובייקטיביות נשגבה, והיא עצמה אבל יוצרת את כל המרחב של התנועה, של הקידום, של הלכה מחיל אל חיל, בתוך הגילויים אלוקיים, כי היא כל כולה גילוי של הרצון אלוקי, שהקדוש הוא רוצה, זה כבר תנועה של הקדוש הוא שבאלה, בתוכה יש המון תנועה אלוקית, ותנועה מוסרית, ותנועה אדמית, אבל בתוכה עצמה גם יש אפשרות לאחז בקליפתיות, ולאחז בצדים מסוימים, כאילו כביכול אנחנו רוצים לומר, מה שקודם הזכרתי את התניא, שהזכיר כמה פעמים את הרמב״ם, שכבר כתב הרמב״ם, כשהוא מזכיר את כל הסוגיה הזאת, שהכל לוקות, וכבר כתב הרמב״ם, שהוא היודע והוא המדע והוא הידוע, כן, בתניא, בתחילתו, ושאר איחוד האמונה, שמו, שזה עצם האמירה הזאת, הכל לוקות, והודו לו חוכמי הקבלה, מן החוכמה ולמטה, כן, ועל זה יש איגרת של הרב הצלל שמדייק בדבריו מן החוכמה ולמטה, אבל יש גם את הכתר, יש סוף הבנה, החוכמה כולה מחוכמה עשית, הקדוש הוא יצר שיטה, חוכמה זה השיטה שקדוש יוצר בעולם, שבחוכמה הזאת כולה מחוכמה עשית, כל המציאות כולה, שם אנחנו לא רואה יודע ועמודה וידוע, אבל הקדוש הוא יש משהו נבדל שנמצא מעל הדברים האלה, שמגלה את כולו בתוך הדברים האלה, אז נכון לגמרי לומר, הרגשה סמויה פנימית אומרת שבאת הכל אלוקות, אבל ודאי שהדבר עושה מזה, יש רצון אלוקי שגלו תוך הדבר הזה, שהוא זה שמגדיל את כל החיים כולם. זה הוא אשר כתב הרב במוסר הקודש עמוד כ"ז. כן, צד, אתם מבינים את ההבחנה בין הסברה הראשונה הנכונה שאמרתי, אבל לבין ההשלמה, כמו שאמרת, שבעצם באה יותר להעמיק את השיטה עצמה כאילו, ולזכח אותה, זה לא רק סתם התאי אופטי, יש כאן משהו עמוק יותר פנימי. הדבר אומר, מצד מחיים המציאות אלוקית, אין בריאה כלל. אין עוד מלבדו. אם אתה מדבר על האין ומלבדו בצורה אמיתית, אז אפס הוא לתורה. אז אין כלום, יש רק תנוחה ומציאות. וכל הנמצא, הוא רק מפני שהמשרת החפץ, גורם שימצא, כי הקדוש הוא רצה את הגילוש בתוך עולם. על כן אין שום צד, חיוב כלל, בכל דבר שבהוויה. הרב בכוונה מתחיל כאן בצורה מאוד מטלטלת, כיוון הפוך. זאת אומרת, כיוון שכל הבריאה כולה היא רק מתוך רצונו, לא הוא עצמו, אז כל הבריאה כולה היא לא אלוקית. וזה בעצם המקום שבו אנחנו יוצרים הבחנה בהירה בין בורא לבין נברא, כי הקדוש הוא מחווה מציאות, וכל הבריאה זה רק איך שהוא רצה לגלות את עצמו, זה כבר לא מחווה מציאות, ולכן הכל לא מחויב, והכל אפשרי, והכל יכול להיות אחרת, אז הכל בעצם קשור לא לצד המוחלט האלוקי הנצחי, אלא לצד החולף, וכל הנמנע הוא רק ביחס. אבל בעצם הכל אפשר, הרב כאן אומר דבר הרבה יותר חריף, שמן אפילו חוקי המציאות, אפילו חוקי הלוגיקה של המציאות, שהם לכאורה כן כבר מחויבים, שעד אחד ואחד שווה שתיים, הרב אומר לא נכון, זה רק במרחב המסוים של אותו הקדוש הוא ברא, הקדוש הוא יכול ליצור מרחבי עולמות אחרים, שם האחד ועד אחד לא שווה שתיים, וכפעם מניאל שדיברנו על זה, שבצורה אמיתית גם בעולם שלנו מצד האמס אחד ואחד לא שווה שתיים, כמו שבעולם שלנו באמת למשול, שתי נקודות, שתי קווים מקבילים נפגשים באמת, אבל זה רק במרחב מסוים הם לא נפגשים, במרחב אחר נפגשים, ובהקשר מצד כאן הרב אומר, הדברים שנראים לך הכי מוחלטים, הם בעצם כולם קשורים רק למרחב התייחסות מסוים, כן, לא נרחיב, דיברנו על זה הרבה נראה לי, לא? בחנוכה. בחנוכה, כן, נכון בדיוק. והסיבוב, שמחיב המציאות, לאפשרות, אין בו הדרגה, והוא מעין זריקה, כשלג שתה את כיסא הכבוד של זרקו, ואמר לה, יבי ארץ, ככה חזל הרמב"ם עצמו במורה נבוכים, והצילי בני ישראל, אומר שזה הייתה הטעות שלהם, שהם פתאום זיהו שמעומק המציאות יש את חומר היו אלה הראשון, וזיהו שיש זה משהו אחדותי שעוד שקף כמציאות, אמרו, זה אלוהים, כי בעצם קצת הרמב"ם ממש מטיל על הצילי בני ישראל את האשמה של שפינוזה, שהם זיהו אחדות אדירה וזיהו את האלוקים. הרמב"ם בחלק שני פרק ב' מביא את רבי אלעזר בן הורקנוס, שמזכך את שיטתם ואומר, שמע מאיכן נבראה, מה זה חומר היו אלה הראשון? שלג שתחת כיסא הכבוד זרקו, ואמר לו והארץ. זה נכון שיש מערכת שלמה שהיא כל כולה בצורה הרמוניה מגלה אחדות אדירה בעולם, אבל היא כל כולה ביחס לתמותו הנעלמה, זה אין יחס ביניהם, אין יחס לוגי ביניהם, יחס של הקשר של סיבה מסובה, אלא כשלג שתחת כיסא הכבוד זרקו ואמר לו והביא הארץ, שיש כאן כוח דילוגי שעומד בסוד כל הדברים האלה, וכיוון שבית אין עוד מלבדו, אם כן הכל הוא מחויב, כל אפשר אינו בית מצוי, והמחייב הוא ההפך מציאו הנשיא. פתאום הרב כאן אומר, משפט הפוך למה שאמרנו קודם. מצד אחד אמרנו, הכל הוא רק אפשרי. הרב אומר, אבל באמת אין עוד מלבדו. אז כל משהו בתור מציאות יכנה, וכן אלוקי. אז בעצם יוצא שאחרי שאתה מסיר את כל הצדים האשלייתיים, שהם בעצם לא כלום ביחס לאלוקות, ואתה כן מזה שיש במציאות בצורה סמויה דברים מוחלטים, אז מה הם? הם אלוקות עצמה. אז כאילו פתאום עכשיו כאן הרב ממש אומר שדווקא האמירה של המדלדו היא דווקא מצד שני מחייבת את הכל. אז בעצם הרב אומר, בצורה, זה בעצם הרב כאן בא לעסוק במתח של שזה מה שאמרנו, שכל מה שקיים בעולם זה אלוקות, אין בעולם משהו שהוא לא אלוקי, ולכן יש צד מסוים בכל צד שקיים בעולם שגלו בו משהו אלוקי, כי הקדוש ברוך הוא את עצמו תמצא מאלה העולם שלנו, כן, אם המשלנו איזה חומר פלסטלינה כזה שאתה יכול לעשות ממנו הרבה צורות, אבל תמיד יהיה פלסטלינה, אז כן, משל מאוד מאוד גס, מאוד מאוד גס, לכן אני קצת ידנתי אותו, שרק בא לומר, יש כאן תכונה אלוקית שמגעצמה בצורה מסוימת, אז יש את המצב שכל מה שקיים בעולם בתודעתנו הוא אפס זולתו, אבל לצד שאין אף דבר בעולם שלא אלוקות, שזה במשפט המשר אמר כאן, שלכן אם כן הכל הוא מחויב, כל מה שראינו באמת מצוי ומחויב הוא ההפך מהצור הניסי, לפי זה בעצם יש כאן איזו אמירה שאין כאן אף דבר שהוא מקרי, שהוא בא פתאום על דרך החריגה, כל דבר הוא, יש לו משהו עצמי מכוון שמצא בו. אומר הרב, הוא עומק טוב זה גנוז שורש שורשים של הרע, שכמו שאמרת לכם שרב טאו כותב מעל זה שפינוזה, הכופר בניסים באפשרות, כן, שאין לו עולם של ניסים ואין לו עולם של בחירה, וטוען הכל חיוב בטבע, כופר בחידוש, שאין לו את חידוש העולם, את הרצון האלוקי, ואומר קדמות, אומר הרב, מפני שרוח פנימי, גבוה מעל גבוה, מתנוצץ בו, שבאמת, כמו שאמרנו, התנוצץ בו, זה משהו יהודי, יש בו משהו סמוי פנימי, שהוא כן מזה שהמציאות כולה היא אלוקית, אבל בצורה הגלויה, כמו שאב כאן אומר, הוא ודאי שורש הראשים של הרע, הוא ודאי מסובך מאוד, בסדר? טוב, אני לרגע אני עוצר כאן, ואני עכשיו בעצם, אחרי שהבנו את, כן, את הקשר הזה שבתוך הדברים, אז אני רק עוד טיפה בזמן שנותר לנו, אני, וואו, אני רציתי להספיק עוד הרבה, אבל לפחות בואו את הדף של היום נצדיק, כי צריך להשלים עוד מהדף של פעם קודמת. אני חייב רק לסיום, אז לומר, בעצם לכן, עכשיו אני רק חוזר למה שמעתי בתחילת השיעור. אז בעצם הרב אומר, שפינוזה הוא, וכמו שאמרתי, זה לא הוא בפרטיות, זה תקופה שלמה של כל עת חדשה שהוא מייצג שלה, שהיא בעצם, בגלל שהמציאות כבר קמאה מאוד מאוד לגילוי של גאולה, שבעצם צדיקים בצפת עוררו קמאה גדולה כזאת. אבל שהמציאות מקבלת בצורה בוסרית, היא מקבלת בצורה אגומה שלה, שאומרת הכל אלוקות, אבל בלי לראות את הרצון אלוקי, ובלי לזהות את איך הקדוש ברוך הוא ברצונו חולל את העולם. ועד מלא יש תשטוש בין סובייקט לבאויקט, ומשם באים כל המחלות האלה, אז חלק מהתיקון שעולם יעבור 200 שנה אחרי שפינוזה, זה יהיה קאנט. שקאנט יאמר את האמירה הפוכה, שהוא אומר, מסתייג מהכל, ואומר, הכל סובייקטיבי. שאומר שהכל סובייקטיבי, אז הוא בעצם כאן מציל את העולם מהלהיטות שלו, לייחס את המרחב התודעתי שלנו, לייחס את האובייקטיביות עצמה. וחלק גם מה שקאנט עורר בעולם, זה את מושג המוסר. ובגלל שעולם חי מוסר, ומבין שמוסר זה אחד מהדברים הכי מרכזיים, עצמיים שקיים בתוך האדם עצמו, אז פתאום הרב אומר גם, פתאום התפיסה של שפינוזה היא גם נדחית מן המציאות, כי אנשים בצורה סמויה, גם לא בצורה מודעת, מתקוממים אל מול האמירה של שפינוזה, שממוטטת את כל סדרי המוסר מן העולם. ואז יש כאן בעצם איזשהו כוח מנגש שבא בעולם של קאנט, שהוא זה שמציל אותנו מהתפיסה של שפינוזה, שבצורה קשרה היא התגלתה דרך מנדלסון, כן, לכן הוא אומר שזה היה הראשון שזיכך אותו. אבל צריך לזכור שיש כאן תיקון מחלה במחלה. שפינוזה אמר הכל אלוקות, וקאנט אומר הכל אנושי, הכל אדמי, הכל סובייקטיבי, שזה כמו שרמנו פעם שעברה, שפינוזה הוא שורש החילוניות, וקאנט הוא שורש הכפירה. חילוניות וכפירה זה שתי אמירות הפיכות, נראות מאוד דומות אבל הפוכות, כי חילוניות זה אמירה פוזיטיבית שאידיאולוגית של הכל כאן, של לקדש את החול, לחלל את הקודש בעצם, להנמיך את הכל. והאמירה של קאנט היא אמירה מאוד מאוד סקפטית וייאוש מגועץ, כמו שאני מכנה אותה, שבעצם אומרת, לא יודע, הכל בצורה סמויה, אולי הכל מותר לספק, אבל אין לו לדעה למה שהן עברות, ומנמיכה את הכל מקום הנמוך שלה. רק הרב אומר, חשוב לומר, הרב לא אל קאנט נשוב, אבל בתהליכים היסטוריים, הטלטלת הזאת בין הדבר הזה ובין דבר זה, היא זאת שמבשילה את המציאות ומזכרת אותה לקראת מקומות יותר זקים. זה מה שהרב כותב כאן ביסורים ומרקים. מתקופה לתקופה, הולכת ומתבררת התערובת של אמונת ייחוד התורה עם מחשכי הגשמה. כל פעם שרגע גדול מהגשמה נופל, נדמה כאילו האמונה נופלת, כי הרב מדבר בכלל, מאז ומתמיד, שכבר נגיד שהרמב״ם, הסביר שהקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף, אז היו כאלה שאמרו שהוא כופר, אבל הרב אומר לא, הוא זיכך וקידם את העולם למקומות יותר זקים של דת אלוקים. כך מתגלה שלא נפלה אמונה, כי מתברה. עכשיו הרב אומר, בימים האחרונים שבת תורה חודשי אל ספירת האמונה הברה, ספירת האמונה היא ספירת המלכות, כמו שהזכרנו, כן, את הרב זילברמן, שספירת מלכות חזרה בתשח, אבל שרב אומר, העולם מתחיל להתקדם לקראת הספירה הזאת, נופלת קליפת הגשמה האחרונה דקה, שמהי, שהיא יחס המציאות בכללות אלוקות, שבעצם מייחסים לקדוש ברוך הוא את המושג המציאות. המציאות זה הקדוש ברוך הוא, כי הסרנו לקדוש ברוך הוא הרבה כלים, מושגים של הגשמה, אבל העולם עדיין לא משתחרר מזיהוי בין המציאות, מה שאנחנו מגישים כמצוי, לבין אלוקות עצמה. שבאמת, כל מה שהרב אומר, זה שקר נוראי, שבאמת כל מה שאנחנו מקדים כמציאות, הוא מופלג מאלוקות, בערך בלתי נערך. זה בדיוק מה שראינו בפנקס א' 38, כן, שמה שאנחנו מכירים מציאות, זה לא המציאות עצמה, יש פער בין סובייקט לבין אובייקט. לכן, העולם צריך להשתחרר מלייחס לקדוש ברוך הוא את מה שאנחנו בפינו מכנים המציאות, ולהגיד לקדוש ברוך הוא אפילו שהוא המציאות, זה גם אנחנו מזייפים, כי מכניסים את כל התודעות החולשתיות שלנו. צלליה של שלילה זו, אלה שבאים לשלול את האמירה הזאת, זה בעצם קאנט, דומים אל התפירה, שאומר אין מציאות, אין דבר כאלה מציאות אובייקטיבית. מה שבאמת היא המעלה יותר מנה שמעונה, כשהיא מדברת יפה, צריך לאורך להקשיב, התקשב מונה, על פי המסים ועל פי השפעות, זה אומר נכון, זה מתגלה בהתחלה כתפירה, אבל התפירה הזאת היא חלק מתהליך זיכוך, שבזכותו העולם אחר כך, את דעת אלוקים יזכך ויגלה בצורה יותר עצמית וצורה יותר תאורה. אנחנו את יש לנו כאן שלוש פסקאות חשובות מהדף הראשון שאותם בעזרת השם נשלים פעם הבאה סביב הדבר הזה, ובעזרת השם ומשם נעבור כל מה שהצטרק את זה, זה רק בשלב הראשון של מי שהתחיל לצרפו, צריכים אחר כך לעבור להשלמת הצירוף ואחר כך הליבון והמירוק, ובעצם להאיר את האור הישראלי, איך הוא בעצם מתרומם מעל ההבנה הזאת להבנות גדולות יותר, ואז שם התעסק גם בחסידות ובגרא וכל הסוגיות המקבילות.
גם בעולם יש שיטה פילוסופית שהיא מתבררת בין שתי השיטות האלה? כאילו ברורות העולם?